אני רוצה להיכנס לעניין היראה. להיכנס לעניין היראה, ואני רוצה להיכנס לעניין היראה דרך האיגרת הזאת שנמצאת לפנינו עכשיו. שיד ממושג לגמרי לגמרי אחר. ולכן אני אגיע לעניין היראה אחר כך. אני רק אזרוק לאוויר כמה שאלות שצריך להיכנס אליהם אחר כך. איך כתוב בפסוקים? אם נסתכל רק שנייה אחת, רגע, רק על הפסוקים של היראה, נחזור אחרי זה לענווה, ליראה ולחוכמה. אם יהיה לנו עוד זמן, בעזרת השם לברכת המזון, כי אנחנו רוצים לראות את הברכות. אבל הענווה, ליראה ולחוכמה, אלה שלושה דברים. זוכרים את המשפט המיוחד הזה של חז"ל? מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. כלומר, היראת השם היא העטרה, היא הראשית של החוכמה, והענווה היא העקב, היראת השם היא העקב של הענווה. ואנחנו נצטרך להבין, אנחנו בכלל צריכים להבין שהלמטה והלמעלה מעוררים, ההתארות הדלתת הזה מהלמטה את הלמעלה. כלומר, זה לגמרי ביחד, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. אז יש לנו את הענווה, שאנחנו גילינו בה את הלא תעשה של לא תעשה של גאווה, של הסמג. ויש לנו את החוכמה מפה ואת הענווה מפה. היראה מופיעה, אני חוזר לפסוקים לשנייה אחת, רק נראה אותם עוד פעם, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. שימו לב כאן לכמה נקודות לפני שניכנס. מה קודם למה, יראה או אהבה? יוצא פה שיראה קודמת לאהבה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו. היראה תגרום לך ללכת בכל דרכיו. נכון? אנחנו נדבר על היראה והאהבה. היראה והאהבה. כביטוי כללי, היראה והאהבה הן שתי מצוות עשה, קודם כל. אבל חוץ מאותן שתי מצוות עשה, התניא קורא להם, הם שני המנועים. הזוהר כותב, טריין גדפין. הם שני המנועים, הם שתי הזרועות, שאיתם הכל יכול לעוף למעלה. יש ביטוי ידוע בזוהר, שעוף ללא כנפיים זה ביטוי בהלכה. הזוהר משתמש בו לגבי העניין הרוחני. שעוף ללא כנפיים הוא עוף כשר. רק לעוף הוא לא יכול. הוא כשר. כלומר, אני יכול לקיים תורה ומצוות. רק הכנפיים הן אלה שמרימות את זה לעולמות שמרימים את הכל. והאהבה והיראה זה הכנפיים. היראה לכאורה קודמת לאהבה. זו נקודה שצריך להבין. כי אם האהבה היא הבסיס של כל החיוב, של כל העשה, לכאורה זה אמור להיות קודם. ואנחנו נדבר על הכל. זה החלוקה בין בן לעבד. מעבר לזה אני רוצה גם לגעת בעוד משהו. אם היראה היא דבר כל כך גדול וכל כך מקיף וכל כך קשה, איזה מין ביטוי זה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה, באמת, זה, חז"ל שואלים, עטו יראת שמיים מילתא זוטרתא? מה, יראת שמיים זה קל? התשובה של חז"ל היא יותר קשה מהשאלה. התשובה של חז"ל היא אין, כן, לגבי משה זה מילתא זוטרתא. שר כוח. אבל דיברו איתי מקודם. אז מה אני עושה עם זה? תניא אומר לנקודה של משה שבך. מה? לא הבנתי. צריך לתרגם את זה. צריך לתרגם את זה לחיים. צריך לתרגם את זה למציאות. ואולי זריקה אחרונה של משהו שנצטרך להבין. יש ביטוי ידוע במשנה באבות, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. יש ביטויים שכל כך נחקקו בנו שהם פלקטים, אבל עכשיו אני רוצה להבין מה כתוב פה ואני לא מבין בכלל. אם אין יראה אין חוכמה, אז מה הפירוש? שמה מביא למה? היראה מביאה לחוכמה. בסדר גמור. אז מה אתה עכשיו אומר לי אם אין חוכמה אין יראה? מה ביצה, מה תרנגולת? לא הבנתי. אם אין יראה אין חוכמה. אני צריך יראה כדי להגיע לחוכמה, זאת אומרת שיראה היא הדרך להגיע לחוכמה. אז יראה כנראה מביאה לחוכמה. אני מבין שחוכמה היא כנראה התורה עצמה. תורה ומצוות, חז"ל אומרים, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אז היראה כנראה מביאה אותי לשם. אבל מצד שני, קחו רק את החצי השני של המשפט. משמע שאחרי שאני אגיע לכל מדרגת החוכמה, אז אני אגיע למדרגה העילאה שנקראת יראה. אם היה לי רק חצי שני של משפט, אז הייתי מבין אחרת לגמרי. אז מה זה? כנראה שיש שני מושגים של יראה. יש יראה שבלעדיה אי אפשר בכלל, אנחנו קוראים לה יראת התאה, ויש יראה שללא תורה ומצוות אי אפשר בכלל להתחיל לחשוב להגיע אליה. כשאני אומר יראה, אני משתמש בהמון מושגים, בכלל עוד לפני שנכנסתי לעניין. יראה זה יראת עונש, יראה זה יראת חטא, יראה זה יראת רוממות. יראה זה מה? יראה זה משהו חיצוני? בדרך כלל תופסים את היראה כמושג חיצוני. אני ירא מפני משהו. יש יראה פנימית? קל יותר לאדם לדבר על אהבה פנימית. האם יש יראה פנימית? דיברנו, בחלק הראשון דיברנו על בראשית. ודיברנו שהמילה ראשית היא הראש של היסוד, ראש של השיט. בזוהר הקדוש כתוב שבראשית זה שתי מילים אחרות, ובראשית יש הרי אין סוף יסודות. והזוהר הקדוש אומר שבראשית זה שראשית הכל זה ירא בושת. יראה שהיא במדרגה של בושת, שהיא מדרגת העליונות של ראשית. צריך לתפוס את זה. אני ירא מפני ענישה. זה ודאי לא אותה יראה. יש יראה שבלעדיה אין מה להיכנס לחוכמה. אתה תבוא לשם בלי יראה. אין לך מה לחפש שם. יש עליו שזה כבר לא מזין אותך. אתה צריך משהו אחר לגמרי. ואז אם אין חוכמה, אין יראה. אז למושגים האלה של יראת התאה, יראה הילאה, מה זאת היראה שלגבי משה מילת הזוט רטאי, ולכן לך יש את היכולת לחשוף. כי מה השם שואל מימך, כי אם ליראה. איך היראה שמייצרת תפיסת עבד, תפיסת עבדות, חוברת לתפיסת הבן והאבא. איך אבינו מלכינו? איך עובדים על זה בעבודת השם? אנחנו מתקרבים לאט לאט לפרשה השנייה של והיה עם שמוע, שהיא הפרשה של עקב. היינו בשבוע שעבר בוואהבת. אנחנו לא מפרידים ביניהם. זה הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. איך זה הולך ביחד? אלה שני מנועים שונים לחלוטין. אבל האם התפיסה היא שהאהבה היא הגז והיראה היא הברקס? זאת התפיסה המקובלת. לא נסכים עם זה בכלל. כי כי אם האהבה היא הגז והיראה היא הברקס, לכן אין סיכוי להירא. כי אדם שם ברקסים כשאין ברירה, אבל הוא לא יכול להיות מחובר אליו. זאת סוגיה שלמה, ננסה להיכנס אליה לאט לאט. אני רוצה להתחיל באיגרת הזאת שיש לפניכם עכשיו, איגרת י' א', שהיא באמת, אני אפילו לא זוכר אם המילה יראה מופיעה בה, היא לכאורה לא קשורה בכלל. המילה בראשית, המילה בראשית מופיעה בה הרבה, והיא איגרת, איגרת פילית. תשעה באב אחר הצהריים למדנו אותה ככה, את איגרת י' א', עסקנו בה בתשעה באב אחר הצהריים. אני חושב שהאיגרת הזאת היא מסוג הדברים ש צריך להיכנס אליהם בלי סוף כדי לצייר אותם לאט לאט. איגרת לא ארוכה, אבל היא פלא עצום. בואו נראה אותה לאט לאט. היא ממש המשך ישיר של העני והעשיר שדיברנו מקודם, של ברית ארץ ותורה. להשכילך בינה, כי לא זו הדרך ישכון אור השם. הפתיחה של האיגרת היא נשמעת מהפכנית, היא נשמעת הפוכה ממה שאנחנו רגילים. הוא יבהיר את הדברים לאט לאט. להזכירך בינה, כי לא זו הדרך ישכון אור השם. להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני. כי על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בטל רצונך וכולי, כלומר בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות, ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה כולם, הנכללים בבני, חיי ומזוני. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שעל כורחך אתה חי. טוב, לא כולם מכירים את הסגנון, נסביר את הדברים לאט. הדברים הם בהתחלה יקוממו אפילו קצת, אבל צריך להבין אותם לאט לאט. להשכילך בינה, כי לא זו הדרך ישכון אור השם. להיות חפץ בחיי בשרים. חיי בשרים נשמע לנו בהתחלה חיי תענוגות. סליחה?
תאוות.
נשמע לנו בהתחלה תאוות, תענוגות. לא. מיד התניא מסביר את עצמו. כי לא זו הדרך ישכון אור השם להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני. בני ומזוני, אנחנו מכירים את הביטוי. בני ומזוני זה להביא פרנסה הביתה. בני זה לא פרנסה, בני זה לגדל בעזרת השם ברוך הוא וברוך שמו ילדים. לעסוק בצרכים של הבית. אז אני חוזר למשפט. כי לא זו הדרך ישכון אור השם. להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני. אתם לא חושדים בתניה שמתכוון להגיד שלא צריך בני ומזוני. אמינות. לא זו הדרך ישכון אור השם, שימו לב למילה המרכזית, להיות חפץ. אומר התניה, מנוגד לגמרי באבאמינה שלנו בהתחלה למה שאנחנו קולטים בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו אומרים כך, אל תאמר אי אפשי, אל תאמר אין לי חפץ, זה אי אפשי. אין לי רצון לבוא על הערבה, אי אפשי לאכול בשר וחלב, אלא אפשי. בטח שאני רוצה. אפשי ואפשי. ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. זאת מדרגה נכונה שצריך לחיות בה. אני כן רוצה, ואבי שבשמיים גזר. גזריי. ואני מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. בדרך כלל כשאני מבין את המושג בטל רצונך מפני רצונו, אני מבין אותו כך. בטל רצונך, כלומר, בא לך עכשיו לאכול חלב, אבל אתה בשרי, אז תחכה שעתיים. לא יקרה כלום. בטל רצונך, ככה מסבירים לי. אומר עכשיו התניא, בוא נשים לב, זה מהפכת עולם. אתם יודעים מה זה בטל רצונך מפני רצונו? ביטול במציאות. זה מושג הלכתי. ביטול גמור. תגיע למקום, מבחינה רוחנית, שבו אין לך רצון. לא שמעתי? כן, לכאורה. זה מפחיד. תגיע לביטול גמור. תגיע לביטול הרצון שלך. אני לא רוצה בכלל לא מזוני, לא בני, לא חיי, לא רוצה. רק מה אני אעשה? שהקודש ברוך הוא רוצה. צריך להבין את זה לעומק. כי על זה אמרו רבותינו, זה על בטל רצונך וכו'. דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות. ההגדרה ההלכתית היא לא בטל ברוב. יש ביטול במציאות ויש ביטול ברוב. בביטול ברוב, פירושו שאני מכניס חתיכה אחת של איסור בתוך 60 חתיכות של היתר. דיברנו על זה. כשאני מכניס חתיכה אחת של איסור, בסדר? בתבשיל, בתערובת, בתוך 60 חתיכות של היתר, אז אני אומר זה בטל ב-60. טוב? מה הפירוש בטל ב-60? יש את זה. תביך עם האיש שיבדוק אם זה קיים. בטח זה קיים. רק הוא בטל ב-60. יש כאן רוב, והמיעוט בטל ברוב. מיעוט שבטל ברוב קיים במיליוני דברים. יש שלושה דיינים שפוסקים. המיעוט בטל ברוב. אחד לא מסכים. שניים מסכימים. המיעוט בטל ברוב. יש מיעוט שבטל ברוב סטטיסטי. רוב השברים לחרישה. מיעוטם לשחיטה. למה התכוון המוכר כשהוא מכר לי? תבדוק לפי הרוב. אבל אם הוא אגיד לי המוכר, אדוני, מה מעניין אותי הרוב? אני לא סטטיסטיקה, אני יודע מה אני. אני אגיד לו, אבל יש רוב. לעומת זאת, יש מילה של ביטול שהיא מתכוונת לביטול במציאות. בטל. בטל במובן של מציאות פירושו אין. אומר התניא, זו מהפכת עולם. איך הבנת עד היום בטל רצונך מפני רצונו? ביטול ברוב. לא. בטל רצונך מפני רצונו פירושו ביטול במציאות. בוא נראה, לאט לאט. כי על זה אמרו רבותינו ז"ל בטל רצונך. דהיינו, מסביר, שיהיה רצונו בטל במציאות ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה כולם. הנכללים בבני חיי ומזוני, וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שעל כורחך אתה חי. הביטוי הזה, על כורחך אתה חי, הוא ביטוי במשנה במסכת אבות, שגם בו עושה עכשיו התניא הפיכה. הוא אומר, המושג על כורחך אתה חי, אין פירושו על כורחך נולדת. כי כבר כתוב על כורחך אתה נולד. אז על כורחך אתה נולד, זה באמת על כורחי, אף אחד לא שאל אותי. על כורחך אתה מת, זה גם נכון. ומה זה על כורחך אתה חי? אני יכול חלילה להחליט שלא. מה זה על כוחך אתה חי? שאלה מצוינת. אומר התניא, אתה יודע מה זה על כוחך אתה חי? אני שואף שתגיע לזה שחייך הם על כוחך כמו לידתך ומותך. איזה חייך? הבני והחי והמזוני. הודעתי מראש, הפתיחה נראית מפחידה. כמה, אתה מתכוון ברצינות? וביאור העניין, עכשיו מתחילים, וביאור העניין, הוא, רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. דיברנו על המילה ראשית, נכון? בחלק הקודם אמרתי שמשם אני רוצה להיכנס למושג של יראה וענווה. אז עכשיו זה הפרוסדור. זה משפט הפתיחה, זה המשפט שעליו הוא ילך כל הזמן, אמונה אמיתית ביוצר בראשית. דהיינו, עיקרה של האיגרת ידבר עוד מעט על משהו לגמרי אחר, על התמודדות עם קשיים, על התמודדות עם איסורים, עם רע, עם רוע. דהיינו שהבריאה יש מאין הנקראת ראשית חוכמה. בסדר? בראשית. הבריאה יש מאין הנקראת ראשית חוכמה. והיא חוכמתו שאינה מושגת לשום נברא. למה זה נקרא יש מאין? אמרנו הרבה פעמים, לא כי אובייקטיבית אני יש, וחלילה הקודש ברוך הוא עין. הבל, שטויות. הפוך, אני אין. אני מתעדה. והוא יש. אז למה אני מתכוון שאני יש מאין? אני נתפס, אני בעל גבול, אני יכול להיות מוגדר, אני יש, במובן שניתן לתת לו הגדרה. ומה זה שהוא עין? הוא בלתי נתפס. להתמחשבה תפיסה בי כלל. אז זה נקרא אין. שהבריאה יש מאין הנקראת ראשית חוכמה, והיא חוכמתו שאינה מושגת לשום נברא. הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע. שמתהווים כל הברואים יש מאין מחוכמתו יתברך המחיה את הכל. וכשיתבונן האדם בעומק כוונתו, ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש. אם אדם יצליח להתבונן בעומק דעתו, ולצייר באמת באמת את זה שהוא מתהווה עכשיו מאין בכל רגע ורגע ממש. דברים שדיברנו בעל פה מקודם. האיך יעלה על דעתו, תראו את האותיות, זה גבלת. האיך יעלה על דעתו כי רע לו, או שום ייסורים מבני חיי ומזוני, או איזה שם, או שערי ייסורים בעולם, זה הולך גם לקומות הרבה יותר רחבים. איסורים מאיסורים, איסורים ממכות, איסורים מביזיונות, איסורים מחטאים, איסורים מדברים שנוצרים. הרי העין, שהיא חוכמתו יתברך, העין שהוא חוכמתו יתברך, הוא מקור החיים והטוב והעונג. אם לא מבינים את מושג הבראשית, לא מבינים מה כתוב פה. הראשית זה הראש, זה המקור, זה המאין, והחוכמה איך כתוב בפסוק? והחוכמה מאין תימצא? סימן שאלה. עכשיו לקרוא את זה נכון. והחוכמה מאין תימצא? מהיש אתה לא מגיע לחוכמה עצמה. פירוש המושג חוכמה הוא הכוח לחזור אל המה. אתם יודעים במה עוסק העולם כל הזמן? באיך. אף אחד לא עוסק במה. אנחנו עסוקים באיך עד להתחלה של היסוד. אבל למעלה מזה יש את הביטול. ואנחנו, מה? החוכמה היא בעצם הכוח, זה החוכמה הראשונה, זה החוכמה הראשיתית, זה הראשית חוכמה יראת השם. עוד מעט נגיע ליראה הזאת. זאת ההבנה שבעצם המקור של הכל לא יכול להיות היש. כי היש הוא מוגבל, הוא לא יכול להיות מקור של הכל. המקור של הכל הוא הכל. בהכל נמצאים הדברים שהם הכי סותרים זה את זה, על פי התפיסה שלך בעולם היש. בעולם שמתחת לראשית, מי שקובע, מי ששופט, מי שמהווה את נקודת הייחוס הוא אתה. אבל בעולם הראשית, שם נמצא המקור של הכל. אתם יודעים מה זה גן עדן? שוכחים לפעמים. גן עדן זה לא המקור בכלל. ונהר יוצא מעדן והשקע את הגן. יוצא נהר מעדן והוא משקע את הגן. מה קורה בגן עדן? בגן עדן צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים ממה? מזיו השכינה. אנחנו לא בגן עדן, אבל בעזרת השם נגיע לגן עדן. ובגן עדן צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. העטרה זה היראת השם הזאת שמעל החוכמה. ראשית חוכמה יראת השם, מה שעשתה עטרה לחוכמה. העטרה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. וממה הם נהנים בגן העדן? מהזיו. זיו זה הערה. של מה?
התהלכתי.
היינו אח. רק זה מדרגה נוספת. ונהנים מזיו, אחרי זה, ונהנים מזיו השכינה. שכינה בעברית, מה זה שכינה? שכינה זה שמשהו שוכן. זאת אומרת, זה עוד פעם נקודת ייחוס של משהו ששוכן פה. אז בגן העדן זה כבר יש. הנהר יוצא מעדן ומשקה את הגן. העדן זה נקרא הראשית. על העדן הזה אומרים חז"ל, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה העדן. זה המקור. כשאדם יכניס לעצמו, כשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו, תראו את הביטוי הזה, ויצייר בדעתו, ציור בדעת, הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש. זה נורא מסובך, כי רגע ורגע זה ממש. והוא צריך לצייר בדעתו, הבנתו, בדעתו, הווייתו מאין. וכשהוא יצליח להגיע לשם, האיך יעלה על דעתו כי רע לו? או שום ייסורים מבני חיי ומזוני, או שערי ייסורים בעולם? הרי העין שהיא חוכמתו יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעולם הבא. מגן עדן, רק מפני שאינו מושג. מה זה מושג? אינו נתפס, לכן נדמה לו רע או ייסורים. אבל באמת אין רע יורד מלמעלה. אתם יודעים מה זה למעלה? למעלה זה לא מהשמיים. למעלה זה מלמעלה מהנבראים. דמה למעלה. ודאי. ודאי. אבל אם אני לאט, 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 לאט מצליח לצייר לעצמי את יוצר בראשית, אז באמת אין רע יורד מלמעלה. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. הרמב״ם אומר את אותם דברים של התניא רק במילים אחרות. הרמב״ם מסביר שיוצר אור מקביל לעושה שלום, ובורא חושך לבורא רע. בתקבולת, אומר הרמב״ם, אם עשו שינוי בין יוצר לעושה בחיוב, היה צריך לעשות גם שינוי בין בורא לבורא. נכון? היה צריך להיות יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ומשהו אחר, רע. לחושך ולרע השאירו את המילה בורא, אומר הרמב״ם. נכון? למה? כי בריאה, אומר הרמב״ם, פירושה, במושג שהוא מדבר שם, זה רמב״ם במורה נבוכים, כי בריאה פירושה שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות שלך יש פוטנציאל להפוך אותו לרע. דוגמה, אשר ברא ששון ושמחה, נו, חתן וכלה. חתן וכלה זה טוב, אבל אף פעם לא יצאו חתן וכלה מהשמיים. הקדוש ברוך הוא לא ברא חתן וכלה, הוא ברא זכר ונקבה. לא, 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 תשמע, הוא לא התביע בך מנעוריך את החתן והכלה.
לא,
רע מנעוריו, אתה תגיד ראשי. אז לאט, יעקב. לא, הרע מנעוריו זה רע רק מי שננער ממאימו. מה זה רע מנעוריו? תמשיך. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה פירוש? רע לא מהראשית, אלא רק מנעוריו. שואל שאלה מצוינת. כי האלוקים עשה את האדם ישר. והם מה ביקשו חשבונות רבים. כלומר, מה שהוא רע, זה באמת לא מהראשית. ולכן צריך אדם לצייר בדמיונו את הראשית. מבין? זה מאוד מסובך. כי מה שאני יכול לצייר תמיד זה עד נעוריו. נעוריו זה האיך, זה לא המה. קודם כל קוראים את האיגרת. הרי האין שהיא חוכמתו יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעולם הבא. אך מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או ייסורים. אבל באמת אין רע יורד מלמעלה, והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו. זה שזה לא מושג, זה מפני, אני נותן לו שנייה, זה לא מושג לגודלו ורוב טובו. יש שתי אפשרויות בהבנה כאן. מפני שזה כל כך גדול, זה לא מושג, או שרוב טובו וגודלו הוא שזה יהיה לא מושג. כדי שאנחנו נהיה במציאות שלנו, ושזה יהיה לא מושג. שכל הזמן נשאף להשיג את זה. זה עדיין לא מושג. וזהו עיקר האמונה. זה דבר פלא. בוא נראה רגע קודם כל מכלול. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. להאמין, המושג אמונה עכשיו, דלית אתר פנוי מיני. כל בריאת האדם זה להגיע לאמונה של לית אתר פנוי מיני. לית אתר פנוי מיני, אגב, עוד פעם, אני רוצה להסביר מושג של שכל ואמונה. מבחינה שכלית, אין סיבה שיש אתר פנוי מיני בשונה מאתר אחר. אין סיבה. אני מבין שזה בתפיסה שלי, וכשהתפיסה שלי תתפתח, אז התפיסה שלי תתפתח. אלא מה? המציאות היא חזקה מאוד. האמונה היא לא משהו מנוגד לשכל. היא משהו שהוא למעלה מהשכל. זאת אומרת, אני צריך להגיע עם השכל למקום שעד אליו אני תופס. ואז אני מתחיל להגיע באמת לאור השכל האמיתי. כלומר, למקום שממנו ברור לי שאני לא תופס. כלומר, ברור לך שיש מימד שאתה לא תופס? זה ברור לכל תינוק. כל אחד מבין שיש משהו שהוא לא תופס? אתה לא נמצא בכל תפיסת הממדים? עכשיו, מה ההבדל בין מה שאתה תופס למה שאתה לא תופס? הסובייקטיביות שלך. עכשיו, כשאני מצליח להגיע לאמונה, כשאני מצליח להגיע לאמונה בלית אתר פנוי מיני, אז אני בעצם מצליח להסביר את הטעם לבריאה. כי אני נבראתי פה. ונבראתי פה כדי לגלות שפה השם אחד ושמו אחד. כדי לגלות שפה אין שום דבר אחר בעולם שמפריע לגילוי אורו האינסופי. אחרת למה נבראתי פה? עכשיו, פה פירושו פה הפיזי, פה פירושו פה בזמן, פה פירושו פה במציאות, פה פירושו לא משנה מה בכלל. נבראתי בתקופה מסוימת, נבראתי במציאות מסוימת, נבראתי בעצם בשביל דבר אחד. בשביל, תראו את הביטוי, וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, להאמין דלית אתר פנוי מיני. להאמין, ואני מה זה להאמין? להאמין זה לא רק to believe, באופן פסיבי. איך נאמר על משה ואהרון במי מריבה? יען לא, האמנתם בי להקדישני. האמנתם בי מה? לתרגל ולגרום לי, לגרום לשני, לגרום לזולת, לגרום למציאות, לקלוט שאתה הנאמן, שאתה נמצא פה. אתם יודעים מה זה אומן, אומנת? להאמין פירושו לתת בך את היד, כי אין משהו חוץ ממך. כלומר, כל עוד יש משהו חוץ ממך, אז עדיין יש, יש. ועדיין אני לא מחובר לה בראשית. כי עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית אתר פנוי מיני. עכשיו המשפט הבא, זה פילי פלאות. ובאור פני מלך חיים. כל החיים הם מהאור של פני המלך. אור פני מלך. ואני דווקא חשבתי שהחיים הם מהאור של השמש ושל הפנס, של הפרוז'קטור ושל הגפרור. האמונה היא ללכת עם השכל עד הגפרור ולהגיע למקום שבו אני מבין שהגפרור הוא לא המקור. ואז להמשיך עם הגפרור עד לפרוז'קטור, ואז להמשיך עד לפנס, ואז להמשיך עד לשמש, ובסוף לאפס את הכל ולהגיד אפס זולתו. כדי להגיד אפס זולתו, אתה אני מדבר על זה כל הזמן, צריך המון שכל. אנשים מתבלבלים. אבל השימוש בשכל, אנשים לא אוהבים את המשפט הזה, אבל כשחושבים עליו הוא הדבר הכי עמוק. אם אדם מבין שהוא שווה לו להשקיע עשרות שנים כדי להבין נוסחה, אז כמה מאות שנים צריך כדי להבין שאתה לא מבין? אבל להבין את זה כמו נוסחה. ואתה משקיע בעצם, אמונה היא מעל השכל במובן שאתה צריך שכל בשביל להגיע לאי שכל. איך כתוב בפסוק, וידעת היום, והשיבותיי לבביך. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. זאת אומרת, ראיתי את כל העודים, ואין. איפסתי. וכשאיפסתי, גיליתי שאפס זולתו. ואז אני מבין שבאור פני, פני זה לא רק הפנים, the face, פני זה הפנים. שבאור פני מלך חיים. קוראים את המילה אור? אור זה חוץ או אור זה פנים? אור זה משהו שמתגלה בחוץ, נכון? אבל יש אור זרוע. הזכרנו אותו בהקשר אחר. יש אור זרוע. אור זרוע, אתם יודעים מה זה אור זרוע? רז. רז, סוד, רז, זה אור. זה אותו מספר אומר הזוהר הקדוש. רז זה 207, זה כמו אור. וכשתעמיק הוא נגלה שהאור הגשמי תמיד מאיב על אור השכל. האוכל מפריע לי באור השכלי. כי האור החיצוני, הגשם, הוא באופן טבעי מעטפת לפנים, לרוח. פשוט. הרז הוא אור זרוע לצדיק. והחוכמה בחיים היא לא לחיות מתחת לאדמה באור הזרוע, אלא לחיות מעל האדמה ולהצליח שבעיקר עוד ועוד 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 נקלוט שרק באור פני מלך חיים. ולהעביר את הרז לנגלה, להעביר את הרז לגילוי. האור הרזי, רב מדבר הרבה באורות הקודש על אור הרזי. האור הרזי הוא אור הקודש. זה אורות הקודש. יש אורות שממלאים את החלל, הם אורות של חול. ויש אורות של קודש. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל. עמד וגנזו. לצדיקים, לעתיד לבוא. איפה הוא גנוז? פה. האור הגנוז הוא הרז, שהוא האור המחיה. עכשיו, האור הזה נותן כוח להרבה אורות. עכשיו, משפט מאוד חשוב. אתה קורא לכל באותה מילה. אבל אילו היית יכול להיות שם למטה, באור הגנוז, אז לפרוז'קטורים האלה בכלל לא היית קורא אור, היית קורא בשם אחר לגמרי, אני לא יודע איך היית קורא להם. שעון, לא יודע מה. זה מושג אחר בכלל. זה לא אור פני מלך חיים. זה מושג שונה לחלוטין, זה לא, זה אפילו לא כמו קרן שמש ושמש. זה אור חיצוני, וזה אור הקודש. זה אורות הקודש. הרב מפתח את זה הרבה מאוד, מאוד 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 יסודי. ככל שאתה מצליח להאמין דלית אתר פנוי מיני, אתה מגיע לעיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. ובאור פני מלך חיים. עכשיו תשמעו, זה פילי פאות, תראו את המשפט הבא. ועל כן, עוז וחדווה במקומו. איפה זה מקומו? אז איפה זה מקומו?
פה.
אז איפה עוז וחדווה? פה. אז איפה האיסורים שדיברת עליהם מקודם? מה, אתה עושה צחוק? אין איסורים. אין דבר רע יורד מלמעלה. הדבר הרע הוא יש מיש. ועכשיו השאלה היא פשוטה. שמו, זה דבר מופלא. אם החפץ שלך בעולם הוא בחיי בשרים, אז יש לך עכשיו ניסיון מאוד קשה. מה יותר חזק? המאה קילו טוב או התשעים קילו רע? אבל אם החפץ שלך הוא ברצונו יתברך, אז עכשיו יש לך באמת התלבטות קשה. מה יותר? האין סוף או התשעים קילו וחצי? השאלה לא התחילה. והבוטח בשם חסד יסובבנו. דיברנו מקודם על המושג של ענווה. ואמרנו שעני וענווה זה אותו שורש. עין ונבב, העני. תפילה לעני כי יעטוף. המילה עם עני תושיע זה ענווה. למה זה באמת אותו שורש? למה ענווה ועינוי ועינות? למה זה אותו שורש? הרי לא דיברנו על מצב שבו אני שואף פיזית להיות עני. חס וחלילה, זה מפקיר נכסיו. אלא דיברנו על מצב שבו אני שואף להיות משולל מהמעטפות כדבר שהוא יש בפני עצמו, ולהצליח להיות חלק. אתם יודעים מה זה עינוי שהקדוש ברוך הוא גורם לאדם? יש בו מימד נוראי מצד אחד. ומצד שני אתם מבינים איזו מתנה יש בו לא עלינו. כשהקדוש ברוך הוא גורם לי לקלוט שכל היש הזה הוא בלוף. אני לא מזמין את זה. אבל כשזה קורה, אז אתם מבינים מה זה ייסורים ממרקים במובן הפשוט של המילה. ייסורים ממרקים פירושו שמאפשרים לך, אין לך ברירה. זה לא בהזמנה. אסור להזמין את זה. אסור להזמין. אבל כשזה הגיע, אז תגיד שכוח. זאת מדרגה קשה, נכון? אבל ככל שאתה מחובר יותר ליוצר בראשית, אתה מתנקה ממעטפות. אתה מתנקה מאורות חיצוניים שלא מאפשרים לאור פני מלך חיים. עכשיו, אתה לא מזמין. זה הפוך מתפיסתנו. כי ענייננו להודות על ברית ארץ ותורה, ואכלת ושבעת. אבל אתה מתרגל להבין שאתה שבע בכזית. אתה מתרגל להבין שהשביעה היא השבענו מטובך. אתה מתרגל להבין שבאור פני מלך חיים. ושהכל צריך להיות נתפס בברית ארץ ותורה. לאט לאט בעצם מתרחשת תפיסת עולם שלמה, תראו לאן זה הולך. ועל כן עוז וחדווה במקומו, הועיל והוא רק טוב כל היום. כי בעולם שבו הכל אחד, בעולם האצילות, אז הוא רק טוב כל היום. ועל כן ראשית הכל, תשמעו הדרכה, ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה. ויחיה ממש באמונתו בהשם המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. כי אם אתה קולט שכרגע מתרחשת לידה, ולידה זה לא ביטוי טוב, כי לידה זה לא יוצר בראשית, לידה זה יש מיש. יש משהו יותר מלידה. אתם יודעים מה יש יותר מלידה? זה שהתעוררת הבוקר. זה יותר מלידה. הלידה זה עובר שכבר גדל, הוא כבר בן 9 חודשים, הוא כבר זקן סבא. רק עכשיו הוא יוצא ועושה רעש. בסדר, זה שמח, ברוך השם. אבל שהתעוררת הבוקר זה יש מאין. לגמרי. שאתה נושם עכשיו, זה יש מאין. עכשיו, מה יותר דומיננטי? היש מאין שאתה נושם עכשיו, או האוברדרפט? מה בתכל? היש מאין. אז כמה אפשר להיות בלי שכל? זו עבודה קשה. נו, אבל איך מגיעים לזה? ועיקר האמונה שיצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש. אתם שומעים איך השכל והלמעלה מהשכל מתחברים? אין דבר יותר שכלי מזה. כי שכל פירושו להגיע למקום, אגב בעברית זה מדהים, אתם יודעים מה זה שכל? שכל זה שכל, ושכלים זה נבדלים. זה להגיע עד למקום שבו אתה מבין שמפה זה נבדל. אבל להגיע לשם. לא לעקוף. אנשים חושבים שלעקוף את השכל זה צידקס. אם אתה עוקף, אתם יודעים מה זה לשעבד את המוח והלב? לשעבד את המוח זה שבאמת המוחים שלך מבינים שאין עוד מלבדו. זה שאתה מבין שאין עוד מלבדו ברגליים וקופץ ומבסוט, אבל המוחים לא מסתדרים עם זה מחר בלילה, זה יקפוץ עליך. אתה צריך להבין שהמוחים שלך מקבלים שאין עוד מלבדו. שכל המציאות שלך מקבלת שאין עוד מלבדו. זאת עבודה של התבוננות. זאת עבודה פלאית. זה פיצוץ אדם. אגב, ברמה גדולה, לדעתי, זאת עבודת העולם בהתקדמות המדעית שלו. כל עבודת, פיצוץ האטום, כל עבודת העולם בעולם הפיזיקלי, היא להבין שאין עוד מלבדו. בלי להאיץ תהליכים. הטוב שאנחנו מדברים עליו הוא מקור האינסוף. למה ברא הקודש ברוך הוא את העולם? שתי אפשרויות. אחת, כדי להתעלל בנתיניו. אני חי על כורחי, אבל הוא לא ברא על כורחו. לא, לא, זה בשכל. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא, למה הוא ברא? כי מגמת הטוב להיטיב. הוא ברא את העולם כדי להאיר את האור בעולם גם במקום הכי חשוך. למה הוא בחר בי ובך ולא במלאכים? כשהוא נתן את התורה. אתה יודע למה? כי אם הוא היה בוחר במלאכים, אז הם היו מאירים את העולם מהקומה ה-120. בסדר? ומקומה ה-120 היו סוויטות מדהים. למטה, השם ירחם. גם עכשיו למטה השם ירחם. אבל עכשיו יש גם בקומה ה-90 סוויטות נבחרות. לפעמים גם בבייסמנט יש איזה צדיק יסוד עולם בשבעה נעלם. ויש איזה בן אדם לחברו מופלא. ויש תם אדם פשוט שיוצר אור מדהים. ויש אורות, 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 אורות זרועים. את זה המלאכים לא היו יכולים להציע מהקומה ה-120. בסדר? לכן הבריאה היא כזאת כדי לגלות שלית אתר פנוי מיני. אז הטוב שאני מדבר עליו עכשיו הוא הטוב האלוקי. טוב? כשהבורא בורא, הוא בורא כדי להאיר את העולם מתוך החשיכה. נכון? היה אפשר לברוא את העולם מהקומה ה-600. זה לא נקרא בריאה. עצם הבריאה בעברית היא ליצור יצורים ברואים, ברור פירושו נפרד. בעברית, לברוא זה כמו לברא את היער. ברואים זה נפרדים. השם אחד ושמו אחד, אנחנו שניים. אבל אנחנו גם אחד. באור הזרוע אנחנו אחד. באור הנגלה אנחנו שניים. יש לפעמים רגעים שאנחנו חשים את האחד, יש רגעים שאנחנו לא חשים אותו. בסדר? כי יש רגעים שהאור הזרוע הוא יותר דומיננטי. בדרך כלל, אגב, הרגעים האלה מתרחשים כשיש פחות מקום למעטפות. בסדר? כשיש איזה רגע הירואי, כשיש איזה רגע של מסירות נפש, כשיש איזה רגע של יחד גדול. כשיש איזה רגע שאור השכל מנצח את אור הגשם. זה היינו אח. עכשיו, כשהדבר הזה מתרחש, כשהמציאות הזאת מתרחשת, אז מופיע בעולם הראשית הזאת. בסדר? ואז זה מופיע כאן. ועל כן ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ובכל שעה ויחיה ממש באמונתו בהשם המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. זה מחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועכשיו תשמעו את המשפטים. זה לא יאמן. ומי שמתעצב, מתעצב הכוונה היא בליבו, ומתעונן, מתעונן הכוונה היא בדיבורו, ויהי העם כמתעוננים, מראה בעצמו שיש לו מעט רע וייסורים. פה מדובר על מתעונן. ומי שמתעצב, שם, עכשיו אנחנו אומרים פה, ומי שמתעצב ומתעונן, מראה בעצמו שיש לו מעט רע וייסורים. אולי באמת זו דרישה נכונה לגבי הכף זכות שם. וחסר לו איזה טובה, והרי זה, נו, ככויפר חס ושלום. עכשיו אתם נבלים. אתם יודעים מה הפירוש כופר בעברית? מה זה כופר? אותם את האור האינסופי מלאופי. הוא אומר, אני באמת מעריך ריבונו של עולם את הכל. עקב התחייבויות קודמות, נבצר ממך מלהופיע את אורך בשטח G. עד כאן, כאן לא רלוונטי. כי יש גבול לאיסורים. אני מוכן 30 גרם ביזיונס, לא 48. יש גבול. ואולי אני תוך כדי קיבוס, ואתה מפסיק באמצע תוכנית כביסה ארוכה. אני עכשיו בתוכנית כביסה. זה מסוכן, אתה תפסיק באמצע, יש פריץ. ועל כן הרחיקו מידת העצבות במאוד חכמי האמת. אבל זה לא רק חכמי האמת, חכמי האמת זה המקובלים. זה שולחן ערוך. זה שולחן ערוך שמתאר איך צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אבל המאמין, תראו איך הוא הופך את המושג של שמחה לנטו אמונה. לא יחוש משום ייסורין בעולם. ובכל ענייני העולם, הן ולאו שווין אצלו בהשוואה אמיתית. כי הוא לא רק באופן פילוסופי אומר, בעולם האצילות, חסד וגבורה הם אחד. שכוח. אם עוז וחדווה במקומו, אז הן ולאו שווין אצלו בהשוואה אמיתית. אגב, למה הם שווין אצלו בהשוואה אמיתית? כי הוא בענייני העולם, אתם יודעים מה זה עולם? הוא יודע שפה הכל נעלם לו. הוא מודע לזה. איך הוא מודע לזה? עם השכל. אז זאת אומרת שהבנת שכלי? הבנתי שלא הבנתי. הגעתי למקום שממנו אני מעביר את המקום ואומר, מאפס את הספידומטר, ומעכשיו מאמין בחיי העולמים וזורע. ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים. למה? כי הוא היה לא ריאלי או כי הוא היה כן ריאלי? שני הדברים נכונים. הוא היה ריאלי, בדק את הקרקעות, בדק את האדמה. הגיע למסקנה שזה 100% מטומטם לזרוע, ועכשיו זרע. הבנתם איך פועלים? זה אמונה. מאמין בחיי העולמים וזורע. קו המים עבר במסמיע צפונה, הוא נמצא בגרר, נצר חזני, תיבנה ותיכונן, גני טל שם, זה גרר, הוא נמצא שם, עכשיו הוא זורע, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו תזרע דרך אגב, הקדוש ברוך הוא אמר לו שכון בארץ, גור בארץ הזאת, הוא היה יכול לתרגם תקים כוילל, אבל הוא תרגם שכון בארץ תשרה שכינה. איך? בתפיסה. אז הוא האמין או היה ריאליסט? הוא היה ריאליסט שאמר שאין פה כלום חוץ מאמונה. צריך להתרגל למושג הזה. זה מושג שצריך להתרגל אליו. הוא איפס. אפס זולתו. אמר לי פעם מישהו, מישהו חושב שהוא זולתו הוא סתם אפס. אפס זולתו. אפס זולתו פירושו, איפסתי, בדקתי, לא במובן של בדקתי, אלא הגעתי למקום ששם נגמר החלק, אין בו ספידיומטר יותר מ-200, מה אני יכול לעשות? זה נגמר שם הקטע הזה. אין, לא ניסיתי, אבל זהו, איפסתי. מכאן, לא כי אין ברירה, כי מכאן ברור לי שהכל אור זרוע. למה ברור לי? כי גם לא חשבתי ב-20 כמש שהמקור שלי זה הרגל שעושה קבץ על הגז. אבל זה לא שהייתי לפני 2 דקות עד כדי כך שבאמת חשבתי שאני יסוד הכל. 2 מילים אחר כך, אתם מבינים למה הבסיס ליראת השם הוא עקב ענווה? ולאט לאט מתחילים לקלוט למה האתרה היא חוכמה. כי החוכמה, אני נותן עוד שנייה שלנו, כי החוכמה היא הביטול. החוכמה היא לא האינטליגנציה. החוכמה היא היכולת להיות חכם כל כך עד שאתה מגיע למקום שבו הכל קשור לבטל. לכן ראשית חוכמה יראת השם. לכן יראת השם היא המקום שבו אתה מופיע... ואתה בכלל לא מופיע, אתה צינור לגמרי.
מתי
להוריד
את הרגל מהגז?
איך?
מתי להוריד את הרגל מהגז?
יפה מאוד. שאתה חונה. נכון מאוד. אתה חונה? זה באמת, זה דבר מאוד עדין. דבר מאוד מאוד עדין. אתה עושה, ועושה, ועושה, ויודע שיש מקום שבו אתה חונה. להרפות. זו סוגיה גדולה מאוד.